שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, שיחות על הדרך עם טובי פולק, כל שם שתבחרו, העיקר שתבואו. הפרק הזה אני מסרטט אותו ומסמן אותו כפרק מספר 67, זה יצא ככה במקרה, ממש לגמרי במקרה, אבל אתם יודעים, לפעמים הגורל קצת צוחק עלינו. והוא מספר 67, ובממש במקרה, כן, הוא עוסק בתוצאות של 1967. ואני אסביר. בשנת 2017 פרסם הנביא החדש של המרכז הקיצוני פה בארץ, גם של הימין וגם של מנהיגים וגנרלים ושרים וחברי כנסת והוגי דעות, דוקטור מיכה גודמן, פרסם את הספר שהוא קרא לו מלכות 67. סוג של אסופת רעיונות ומחשבות על מה קורה עם מדינת ישראל של אחרי 1967, אחרי הכיבוש הגדול, החזקת השטחים, ההתנחלויות וכן הלאה. אחר כך אהוד ברק, ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר, כתב לו מאמר תגובה מאוד, מאוד רהוט ונחרץ, שבו הוא פחות או יותר קוטש את הרעיונות שלו. וממש לפני 3-4 שבועות, מוסף הארץ הקדיש כמעט חצי גיליון לאותו מיכה גודמן. לא רבים מכירים אותו בציבור הרחב, אבל בכל אופן הוא כנראה מאוד מאוד מקושר לצמרת הביטחונית, הפוליטית, החברתית של המרכז וימינה. בקיצור, במוסף הארץ הוא שטח את רעיונותיו, התראיין, סיפר, הוא גם מתנחל בעצמו, גר ממש קרוב לאותו יישוב בדואי נרדף בשם חאן אל-אחמר, הוא לא ממש, אין לו דעה לגבי העניין הזה. אתם יודעים, אזור הנוחות, והוא גם מודה בזה. אזור הנוחות שלו זה לגור שם, כי נוח לו שם, כי שקט לו שם, והוא לא מקדיש מחשבה, והוא לא חקר את הנושא של חאן אל-אחמר. כן, אוקיי? כתב ספר שלם ומסות ומאמרים על 67, אבל חאן אל-אחמר לא מעסיק אותו, וגם העובדה שהוא מתנחל, הוא קורא לזה סוג של נוחות או עצלות רעיונית או רוחנית. עד כדי כך. אז בעקבות הסיפור הזה בארץ מלפני כמה שבועות, כמה מאיתנו ככה קפצו על מקומם וניהלנו כמה שיחות ברמה הפרטית, עדיין לא בפודקאסט, ואחד מאלה שאיתו דיברתי על הנושא היה גלעד שר, אתם יודעים, כבר התארח אצלנו, והוא הציע שנשוחח על העניין הזה עם אברהם אברום בורג. לא צריך להציג לא את גלעד ובוודאי לא את בורג. אז נפגשנו לשוחח אברום וגלעד ואני על גודמן של 67, אבל לא על גודמן, בעצם על 67 ומה שקרה מאז, על החברה הישראלית היום, על ההשתוללות בשטחים, על הפתרון האפשרי, כל מה שתרצו. וזה באמת שיחה שידענו פחות או יותר איך אנחנו מתחילים אותה, אבל היא הגיעה למחוזות מאוד מאוד עמוקים של חיינו כאן, חיינו, מותינו, עתידנו וכן הלאה. ואני הייתי מרותק, אני בטוח שגם אתם תהיו, ואני די משוכנע שזו רק שיחה ראשונה, או בפורום הזה או בפורומים אחרים, גם עם גילה, גם עם אברום, עם שניהם ביחד וכל אחד לחוד, חכו לשיחה ותבינו בעצמכם. ובסוף הפרק הזה נביא שוב את פינת הנתונים והדאטה של גבר קראוז, ואתם יודעים, אני נפגש איתו מדי פעם כשיש מה לדבר על הקורונה, והפעם על הגל הרביעי או חמישי הפסקתי לספור, סיפור האומיקרון שקצת משבש לנו את החיים, אבל לא רק לנו, כנראה של הרבה מאוד מדינות באירופה, הרבה יותר מאשר לנו, וזה שוב תוקע אותנו פה בארץ, ומי ידע לאן זה ילך, אני מניח שאנחנו רק בתחילת הדרך, וגבע קצת יביא לנו נתונים ומספרים לגבי מה הוא רואה מתוך הנתונים ומאחורי הנתונים. אבל כאמור, קודם נתחיל בשיחה עם גלעד שר ואברום בורג, וניגש אליה מיד אחרי קטע הפתיחה של סיילנט רגשן. עוד רגע. וכמו שנאמר בפתיח, הפעם אנחנו בסוג של רב שיח, שיח משולש, עם אורח חדש בפודקאסט, אברום בורג, אברהם בורג, לשעבר חבר כנסת, יושב ראש הכנסת, איש ציבור, ואיתו גלעד שר, איש תהליכי השלום, גם היה קשור בפוליטיקה, גם עליו דיברנו כבר ודיברנו איתו, אז ערב טוב גם לאברום וגם לגלעד, ואני שמח שהצטרפתם אליי.
ערב טוב.
אז אני רק אגיד, ומיד נגלוש לשיחה עצמה, שהטריגר לשיח המשולש הזה הוא אותו כמעט חצי גיליון שהארץ, מוסף הארץ הקדיש לפני משהו כמו 3-4 שבועות לדוקטור מיכה גודמן, שהוא הוגה הדעות, אני טוען שזה של הימין, אחרים יטענו של המרכז, נביא המרכז החדש, הלוחש על אוזנם של אוזניהם של מנהיגים ומשפיענים וקצינים, ובגדול זה סוג של מתנחל, גם אם הוא לא מתהדר בזה, אבל הוא לא מכחיש את זה, שגר לא רחוק מחאן אל-אחמר, שזה בכלל דבר פנטסטי, והוא כתב ספרים, 67 וספרים אחרים, על משנתו לפתרון הסכסוך, שבעצם זה צמצום הסכסוך. הוא אומר, אנחנו לא נפתור את הסכסוך, ובואו נצמצם את הניצוצות שנובעים ממנו. בכל מיני דרכים, לא נפתח את זה כרגע. ואברום בורג, שבוע או שבועיים אחרי זה, פרסם מאמר בארץ, שבעצם הכותרת הייתה הסוג של המרשמלו של גודמן, ואני ישר נדלקתי, וכנראה שגם גלעד, כי גם גלעד יחד עם עוד משתתפים אחרים כתב משהו על הספר הקודם של גודמן לפני מה? 4 שנים? משהו כזה, גם בארץ. אז באמת, אברום, ישר אליך, אנחנו קפצנו ואתה כתבת, אז בוא תכניס אותנו, איפה אתה עומד עם הקטע הזה של גודמן, ואיך רפי רשף אומר, איפה זה תפס אותך?
בפתיח דיברת על כל כך הרבה דברים, שצריך 3 פודקאסטים כדי לחסות חצי מהתשובות.
אני פה, אין לי בעיה עם זה, אבל בוא נתחיל.
אבל גילי רוצה ללכת לישון פשוט עוד מעט.
כן.
יש כאן כמה וכמה רבדים. הרובד האחד, שהוא רובד, הייתי אומר כמעט התשתית של הקיום הפוליטי שלנו, בעיניי אין היום, לא יודע אם אי פעם היה שמאל בישראל, אין שמאל ברגע הזה. אין שמאל במובן שלהגיד שאני בעד או נגד הסדר עם הפלסטינים, זאת לא סוגיה של שמאל. שמאל זו תפיסת עולם מקפת, שאני אגיד ששלושת הרכיבים הבסיסיים שלה הם חילון המרחב הציבורי, שוויון חוקתי מלא של כל האזרחים וחלוקה הוגנת של המשאבים הציבוריים. וימין או שמרנות זה ההפך של כל הדברים האלה. היום אתה יכול להיות קפיטליסט אכזר עד כדי רמה של ליברטריאן, אבל להיות בעד הסדר עם הפלסטינים, אז אתה שמאלן, ואתה יכול להיות סוציאליסט כחול צווארון, אבל אתה כל כך שונא ערבים, אז אתה מיד תהיה לאומי ולאומני וימני וכו'. לכן אני לא מקבל את הרעיון הבסיסי שסוגיית ההסדר עם הפלסטינים, היא סוגיה שצריכה להיות המבחנת בין ימין לבין שמאל. וזה מצריך שיחה איפה השמאל, האם הוא היה קיים פעם, או האם הוא יכול להיות קיים אי פעם בעתיד הקרוב או היותר רחוק. הדברים שנתפסים היום כשמאל הם אינם כאלה. הדבר השני זה מה קורה בכל המרחבים שהם מימין על האין שמאל. עכשיו בישראל התפשטה מאוד, אגב זה לא רק בישראל, זו תופעה ענקית, תופעה שאני אקרא לה מגרש החנייה של האנשים חסרי הדעה. אני לא יודע בדיוק להחליט, אלה קצת קיצונים לי ואלה קצת קיצונים לי ואני לא יודע. כן, לתרום לנשים מוכות אני מוכן, ולטובת השיטפון בפיליפינים אני ממש ממש בעד, וצונמי אני ממש נגדו, אבל להכריע אם כיבוש זה רע או טוב, זה פוליטי, זה אני לא יודע להחליט. אז בוא נחנה במקום שלא מחייב אותי להכריע. עכשיו כשאשר יש מרכז קטן שעוסק בענייניו הבורגניים, בסדר, אבל כאשר המרכז הוא אזור מחייה כמעט הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית, הוא יוצר מסה קריטית של אנשים חסרי דעה לנושאים הקריטיים ביותר, וכתוצאה מכך מאפשרים לסמוטריצ'ים או לפייגלינים לקחת את הדברים לאן שהם רוצים, למרות שהם בכלל לא באזור חיוג של הרוב. עכשיו, לפוליטיקה של האין דעה, יש כמה וכמה מפלגות. גנץ הוא אחרי על אחת הכניסות למגרש החנייה שחסרי הדעה, יאיר לפיד עושה מלאכת מחשבת בתחום הזה, גם מפלגת העבודה לדעתי שמתמחה בנושא טמפרטורה ברכבות ישראל, זה בעל חשיבות קיומית לתפיסת העולם של הציונות המודרנית.
המאזינים לא רואים עד כמה אני אתגלגל פה מצחוק.
כן, אבל זה הבלים וראויות רוח. ועכשיו, מה שהיה חסר לדבר הזה, זה את הברל כצנלסון שלהם.
כן.
סיפר לי פעם לובה אליאב המנוח, שכשהוא בא לגולדה להגיש לה את ארץ הצבי, הספר הנפלא והמכונן שלו, אמרה לו גולדה, למה כתבת ספר? ברל כבר כתב הכל. אז המגרש החנייה היה צריך נביא. עכשיו, הם מצאו נביא, טיילור מייד, בן אדם שעל שכמותו היה אומר ישעיהו ליבוביץ', את הציטוט מויקרא רבה דומני, כל תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה ממנו. אתה יודע את כל הספרים בעולם, ואתה יודע לצטט, ואתה מומחה, מה אתה חושב, מה עמדתך? עכשיו, מיכה גודמן הוא אדם נטול דעות. עכשיו, מי שניתח את זה באופן מבריק לראשונה, היה אהוד ברק בביקורת שלו על 67. עכשיו, כאשר אתה נכנס יותר לעומק, גם לתורה היהודית של דוקטור גודמן, אתה מזהה בן אדם שאומר, טוב, הימין הוא דמון שאני לא אוהב אותו מכאן, והוא מגדיר את הדמון, והשמאל הוא דמון שאני לא אוהב אותו מכאן, ולכן אני מושלם, כי אני לא כזה ולא כזה. כך הוא חושב בענייני יהדות, כך הוא חושב בענייני כיבוש, כך הוא חושב בענייני כלכלה, כך הוא חושב בענייני חברה, כך הוא חושב בכל כך הרבה דברים, ואני אומר לעצמי, זה פשוט לא להאמין.
זה פשוט המצע של יש עתיד, אבל...
לא, ביש עתיד יש מצע אחר בעיניי, אולי נגיע לזה.
אוקיי.
יש לי הערכה עצומה, והיא הסכמה מוחלטת למה שיאיר לפיד עשה. יאיר לפיד לקח את את המרחב הבורגני שמעולם לא התמסד, בניגוד ללאומיים ובניגוד לסוציאליסטים, הבורגנים אף פעם לא התאגדו, מדי פעם הם הרימו ראש,
ואחר כך... הליברלים עצמאים, הציונים הכלליים, כל מיני כאלה.
שכאב להם הם הרימו ראש, ואז הם הלכו לישון בין 2-4, ואז כאב להם עוד פעם, אז הם הקימו את דש, וכאב להם עוד פעם, אז הם הקימו את תומי לפיד.
שינוי וכו'.
בא יאיר לפיד והקים עוד מפלגת 48. במאה ה-21 הוא הקים מפלגה שהייתה צריכה לקום ב-48, מפלגת הבורגנים. זאת אידיאולוגיה, אני לא אוהב אותה, כן. אבל זאת אידיאולוגיה. גודמן לא שם.
תראה, אני כופר במה שאמרת, טובי, ואני גם רוצה להתייחס למה שאברום פתח בו מבחינת ההגדרה של השמאל. לדעתי, אם היינו תולים היום את מגילת העצמאות ואומרים, זה המצע שלנו, אז היו אומרים, בוא'נה, זה מסמך שמאלני לחלוטין. על מה הוא מדבר? על כל מה שאברום מגדיר כשמאל. על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, הוא מדבר על יסודות החירות, הצדק והשלום, שוויון זכויות חברתי, מדיני, בגמור לכל האזרחים, בלי הבדל דת, גזע, מין, לאום וכדומה. ועוד גם הושטת יד לשלום לכל שכנותינו ולעמיהן. אז אני חושב ש... אדם יכול להיות גם ציוני וגם ביטחוניסט וגם הומניסט בעת ובעונה אחת, ולהכיר בכך שהגדרה של שמאל וימין היא לא מאוד רלוונטית לדיון בתזה של גודמן. ואני אומר גם למה. מה שגודמן מציע כחלוקה הדיכוטומית של שמאל וימין היא בעיניי לא רלוונטית, כי ההבחנה הנכונה היא בין פטריוטים, ביטחוניסטים ואוהבי העם והמדינה וערכי המדינה הזאת, לבין אלה שלא יזוזו לשום כיוון, והם אלה שדיברנו עליהם של נוח להם להיות בעמדה של גדר מאוד מאוד רחבה, כי היא תופסת חלק גדול מאוד מהמצביעים אצלנו, ולבין המשיחיסטים שאין בינם לבין ביטחון ישראל דבר וחצי דבר, אבל הם נושאים בגאון את דגל הביטחון, וזאת תופעה שאנחנו עדים לה כבר שנים לא מעטות, אני חושב, שצד אחד של המפה הפוליטית במדינת ישראל ניחס לעצמו בהדרגה, ועכשיו גם בהתרסה ובבוטות, את הציונות, את היהדות, את אהבת הארץ, וגם את הביטחון הלאומי. אני כופר בכך, ואני גם כופר בתזה של גודמן, שהשמאל, כפי שהוא מגדיר אותו, הוא פסגת שאיפותיו, זה פסגת החלומות, זה השלום, ולא חשוב מה אנחנו מפסידים בדרך. מה שאנחנו מפסידים בדרך זה כל מה שחשוב לנו, ובגלל זה חשוב לנו גם השלום, כי הוא חלק מהנכסים של הביטחון הלאומי שלנו. אני הייתי שמח מאוד לראות אצל גודמן שהוא אדם נבון וגם בעל יכולת ניתוח. הייתי מצפה מאדם כזה לנתח באמת את המגמות, להסיק באמת את המסקנות ארוכות הטווח, ולא להסתפק במה שהוא עשה, שזה בעצם סוג של טקטיקה פוליטית קצרת מועד, אטרקטיבית מאוד לכל מי שלא רוצה להחליט, לכל מי שלא רוצה לחשוב. כי אני חושב שברור לכל ישראלי, יהודי וערבי, וגם אחרים שהם לא יהודים ולא ערבים שגרים כאן, שההחלטה על עתיד השטחים היא אחת ההחלטות החשובות והגורליות ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל, בכל מה שקשור למהותה של המדינה ולדמותה ולעתידה. וכשאתה מתחמק מלקבל החלטה בנושא הזה, אז אתה בעצם מתחמק מלהתמודד עם בעיית הבעיות שיש כאן. כי הכל ניתן לפתרון בכל מדינה נורמלית רגילה שיש לה גבולות. במדינה שאין לה גבולות, מתברר שהזליגה של עובדת היעדר הגבולות, לכל תחום אחר בחיינו, של אלימות וגזענות והשיח וכדומה, היא זליגה אוטומטית, שמתרחשת כבר כמה וכמה שנים. לכן, היכולת של אדם תבוני במדינת ישראל, שהוא בן דור, לא נולד עכשיו, הוא מכיר גם דברים אחרים, והוא גם לא מעבר לגבעה כבר, כמו שנהוג לומר, לנתח בעיניים פקוחות ובאחריות את מה שנדרש לעשות, וגם להמליץ או לכוון את הדרך, היא יכולת מבוזבזת אצלו, בעיניי.
אני רק, אם יש משהו אחד שקלטתי מתוך דברים חשובים שאמרת פה, זה החוסר הרצון או חוסר הנחישות לקבל החלטה, כי אם יש משהו שאני יכול להסתכל עליו, אולי מאז, מה, רבין נניח, או ברק שניסה, ואנחנו מדברים על עשרות שנים אחורה, אני לא רואה פה שום נכונות או רצון לגשת לפתרון הבעיה. אני מזהה שהדחיינות נהפכה לאומנות אצל הפוליטיקאים הנוכחים.
אני אגיד משפט קצר בהקשר הזה, קצר. משפט אחד. כל ראשי הממשלה שכיהנו במדינת ישראל הבינו את מה שאתה אומר. יש חמישה שניסו לשנות את המצב.
דיברנו על זה בשיחה
הקודמת. ראשון, בגין. שני, רבין. שלישי, ברק. רביעי שרון, חמישי אולמרט. הם ניסו כל אחד בדרכו, נסיבותיו, סיבותיו וכדומה.
אבל אתה יודע מה, אפילו לא ראשי ממשלה, גלעד, לאו דווקא ראשי ממשלה ולאו דווקא אנשים שיש להם את היכולת ההכרעה או את היכולת לסחוף אנשים ולגרום להם להאמין במשהו שלא פופולרי ולא נוח להאמין כרגע. אני מסתכל על כל המערכת המצעים שנכתבים, האג'נדות שהולכים איתם לבחירות. אתה יודע מה, אפילו בשיחים או ברבי שיח, סימפוזיונים תיאורטיים, אני לא רואה שיש איזשהו רצון אמיתי. באמת, אנחנו יכולים לדבר שאנחנו צריכים שתי מדינות לשני עמים, מדינה אחת מהירדן והים, מדינת כל אזרחיה, כל האופציות של קונפדרציה או קונפדרציה, או המשך של הרעיונות של קמפ דיוויד, whatever. אני באמת כבר שנים על שנים על שנים לא מזהה איזשהו רצון ללכת לאיזשהו כיוון. יכול להיות שזה קשור לעידן נתניהו ש... פצח את הקדנציה הראשונה בסבב הנוכחי שלו עם נאום בר אילן, שדי מהר הסתבר שהוא היה סוג של שמן זית לאוזניים של מישהו, ובזה נגמר העניין. אני לא מזהה רצון כזה. עכשיו בואו נשמע באמת, עברו, שהיה שם בעצמתים האלה, וכיהן בתפקידים בכירים, אני טועה בגדול, או שזה פשוט המצב, שהם לא רוצים להחליט?
זה קשה מאוד להשיב, כי בדברים שלך מסתתרת איזושהי הנחה נוסטלגית, שפעם היו אנשים נהדרים, והיום יש אנשים איומים ונוראים. עכשיו, הזיכרונות של סימון דה בובואר נקראים, נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם, גם מי שדדה את זה ממישהו, אבל זה לא חשוב כרגע. אף אחד מראשי ישראל, מ-day one ועד הרגע הזה, כולל החמישה יוצאי הדופן שגלעד דיבר עליהם, לא התכוונו לשלום במובן הערכי שלו, התכוונו להסדר שנוח לקבוצה אחת בין הירדן לבין הים, לקבוצה היהודית. אפילו רבין, שלכאורה קורבן השלום הגדול, לא היה איש שלום. היו לו עניינים אחרים בראש, ובן אדם שאמר, אני רוצה את ההסדר הזה של אוסלו, לא חשוב כרגע לאן הוא היה אמור להוביל 4-5 שנים לאחר מכן, באמצע 99, כדי שיהיה לי מי שיטפל בסוגיה, בסוגיות מסוימות, בלי בגץ ובלי בצלם ובלי ארבע אמהות, זה DNA שהוא בעייתי מאוד להסדר ארוך טווח. לכן כל מי שרצה לעשות הסדר, רצה לעשות הסדר כדי לשמר את אזור הנוחות של הפריבילגיה המוחלטת והזכויות המוחלטות של הקבוצה היהודית. עכשיו, אני הפסקתי לספור מדינות. אחת מדינה, שתי מדינות, שבע אמהות, שמונה סדרי משנה.
אל תגיד לי שהפסקת לספור את אחד אלוהינו, כי אז נגיע למקומות אחרים.
לא סופר מדינות, אני סופר זכויות. ואני אומר לעצמי, עם התוצאה של רעיון שתי המדינות, שאני הייתי מהאנשים בצעירותי, שהשקיעו המון אנרגיה כדי לשכנע את הממסדים, שזה הרעיון הנכון. ושילמנו מחירים על זה שאמרנו, אנחנו רוצים שתי מדינות. והיום אני צריך את אותה אנרגיה לשכנע את המעט שעוד נותרו מהממסדים ההם, שלא צריך את הרעיון הזה. מהסיבה הפשוטה, ישראל ברגע הזה שלה, היא מתקדמת בצעדי ענק לכיוון היותה דמוקרטיה לא ליברלית, illiberal democracy. היא לא ליברלית כלפי כל האזרחים בשטחים הכבושים, שהם כולם נתונים למרותה של ישראל, כולל בעזה, באופן ישיר ולא ישיר. היא לא דמוקרטית באופן מלא כלפי אזרחי הערבים, היא לא דמוקרטית כלפי היהודים הלא אורתודוקסים, והיא לא דמוקרטית כלפי הלא יהודים שאינם ערבים בישראל. ועכשיו מבקשים ממני שאני אתמוך, הרעיון שתי המדינות אומר, בואו נתמוך באיזה ממשלה שלא תהיה, כדי שתשמר את הפריבילגיות הלא ליברליות והלא דמוקרטיות והלא שוויוניות האלה, ונקים לצידה מדינה שהוגדרה על ידי אחד מהם כדמוקרטיה ערבית, או במובן הזה בין הירדן לבין הים תהיינה אולי שתי דמוקרטיות לא ליברליות. לא רוצה. אני רוצה להיאבק למען עיקרון אחד שלא אכפת לי איזה מבנה פוליטי ייבנה עליו, שבין הירדן לבין הים לכל אדם יש את הזכות לאותם זכויות. זה מה שאני רוצה. יהיה על זה מדינה אחת, שתי מדינות, שמונה פדרציות, זה כבר לא הביזנס שלי. ולכן הדיבור הראשון שלי לא מתחיל במולך הביטחון, ולא מתחיל בנוסטלגיה לרבין זיכרונו לברכה, ואפילו לא באהבתי הגדולה לאהוד אולמרט. כולם, כבודם במקומם מונח, ה-DNA שהניע את המהלכים שלהם, היום אני יודע להגיד, לא ידעתי את זה בזמנו, הוא DNA לא נכון.
אז אני רוצה לקחת אותנו בשיחה הזאת, וגלעד קודם הציג את מגילת העצמאות כסוג של בסיס החוקה, אז זה מה שנהוג להגיד על מדינת ישראל, חוקה אין לנו הרי, אבל בבסיס הזה, מעבר לכל המילים היפות של השוויון, ודעת גזע ומין ומוצא וכו', יש את שתי המילים שאני לא מצליח לחיות איתם מאז שאני עומד על דעתי, יהודית ודמוקרטית, או יהודית או דמוקרטית, ואני חושב שזה מתחבר עבורם בדיוק מה שאתה אמרת, שכל הסדר או כל רעיון שמנסים לקדם פה, בעצם נועד לשמר גם את הבידול, אבל גם את העליונות היהודית שדיברת עליה. ויהודית ודמוקרטית...
תן לגילי לשפוך עליי קצת רותחין.
הוא כבר, אני רק אסיים את זה.
תקשיב, אז אני אענה לך בכמה צוננים.
אין לי שום בעיה עם זה. אגב, אני פה בשביל לקבל על הראש, כי לדבר לבד אני יכול גם בלעדיכם. אז אני אומר, הטענה שלי, שמשהו שמתבסס, הרי זה גם הבסיס לדעתי, למה שהלך והתקדם לאורך השנים, כולל התפלצת של השנים האחרונות עם חוק הלאום, שאני לא רואה איזה תועלת הדבר הזה מביא, הוא בוודאי מביא רק נזק. אבל בגדול, בהגדרה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית, חברה דמוקרטית, לא יכולה להעדיף לאום אחד או דת אחת או אמונה אחת על פני האחרת. עכשיו יכול להיות שמה שהיה נכון גם מבחינת חוק השבות וגם מבחינת מגילת העצמאות בחלקים ממנה ב-1945, 6, 7 ו-8 בתחילת שנות ה-50 עד שנגמרו נניח עליות ההצלה בתחילת שנות ה-60, בסדר, אני לא חושב שהדבר הזה יכול להחזיק מים היום. אז הנה אמרתי את שלי, לדעתי זה הבסיס לאחד הקונפליקטים הכי גדולים של החברה כמו שאני רואה אותה היום, ועכשיו אתה גילד.
המילה דמוקרטית לא מופיעה במגילת העצמאות, והביטוי יהודית דמוקרטית הוא ביטוי מטעה. בעצם המדינה שקמה כאן, וזאת שאנחנו מנסים לקיים כבר מעל 70 שנה, היא מדינתו הדמוקרטית של העם היהודי. וברגע ששמת את הדברים באופן הזה, אז אתה כבר, אתה פחות מתעסק עם עם האיזון הקדוש שבין התיבה היהודית לבין התיבה הדמוקרטית. אלא אתה יותר עוסק במה תכלול אותה דמוקרטיה במסגרת הגבולות שיקבעו לה, או שהיא תקבע, ושיהיו מקובלים על האחרים.
רק אני אגיד, האם אנחנו מדינה יהודית, או מדינה שהיא מדינה גם ליהודים, או בעיקר ליהודים, שזה דבר דרמטי מבחינת המשמעות.
אני אומר איך אני תופס את הדברים, גם באופן אישי וגם באופן קולקטיבי, המדינה שקמה לעם היהודי, בארץ ישראל, לא בחולה, כי הרי ארץ ישראל, גם התנכית, יודע כל מי שפותח את ספר התנך שמחולק לבוגרי בעד אחד ולמסיימי תיכונים בארץ, ורואה את המפות ואת האקורדיון הזה של גבולות הארץ, גבולות ישראל, גבולות יהודה וכדומה, במשך השנים, הממלכות השונות שהשתנו, אני חושב שאנחנו מדברים על גבולות שיקיפו רוב יהודי, זה כן, רוב יהודי ודמוקרטיה. כלומר, מדינה שתהיה מבוססת על ערכים אוניברסליים של שוויון, של צדק, של חירות, ובעניין הזה אני מסכים עם אברום לגבי מה שהתנהל בין גבולותינו. תראה, בסך הכל בין הירדן לבין הים התיכון יש 14 מיליון איש. 9 מיליון יהודים, או 9 מיליון ישראלים, ועוד 5 מיליון פלסטינים שככל הנראה גם לא יהיו יהודים בעתיד הנראה לעין, והאופן שבו הם יחיו בדורות הבאים, אני חושב שיש לנו אחריות להשפיע עליו, ומכורח האחריות הזאת נגזרת למשל השיחה הזאת, כי אנחנו כן רוצים לראות כאן, בכל זאת אני חושב, אני אישית רוצה לראות כאן המשכיות של המדינה שהיא מדינתו היחידה של העם היהודי בעולם, ולמרות שהיום אנחנו, הכל מבוזר הרבה יותר, והגבולות כביכול הלאומיים כבר קצת פחות חשובים, אז בריטניה יודעת טוב מאוד לשלוח 4,000 מייל מלונדון את כוחותיה כדי לטפל בפוקלנדס, ואחרים מתעקשים על מובלעות כאלה ואחרות שנמצאות בטריטוריה של האחר, ונלחמים עליהם שנים ועשרות שנים וכדומה. אז אני חושב שאת הדברים האלה עדיין לא ניתן להסיר מסדר היום, למרות שיש גם המגפות לא יודעות גבולות, וגם הקריפטו איננו יודע גבולות וכדומה, אבל הפוליטיקה וההיסטוריה והלאומיות של עם יודעות גבולות. ולכן אני חושב שאנחנו בשלב כזה או אחר ובאופן כזה או אחר חייבים להיפרד מהפלסטינים, בין אם זה יהיה בהדרגה ובין אם זה יהיה באבחה אחת, כי הסרטוט של גבול סביב מה שהתחלנו בו את השיחה, מדינתו הדמוקרטית של העם היהודי, בעיניי אחד הדברים החיוניים ביותר לדור שלנו בסיטואציה הנוכחית. ומה שהוצע אצל מיכה גודמן ואצל אחרים, הוא בעצם סוג של, תחת כותרת מאוד אטרקטיבית של צמצום הסכסוך, זה בעצם להקל על חיי היומיום של הפלסטינים, לא להתמודד עם הבעיות העיקריות שמחכות לנו בקצה הצמצום הזה, להעצים את הרשות הפלסטינית, וכדומה, זה רחוק מאוד מלהספיק לשרת את היעד הלאומי, ש...
זה לא יפסיק לא את הכיבוש, ולא יביא שוויון, זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא זה ולא זה. אני רק אעיר, אני לא יודע אם בכוונה אמרת את זה, או שהקלקולציה קצת לא הייתה מדויקת, אין פה 9 מיליון יהודים, זאת אומרת, יש פה 9 מיליון
אזרחים. 9 מיליון ישראלים, תיקנתי.
כן, זהו, אז אני אומר, שמתוכם אולי 6.5 מיליון יהודים, והשאר או 7, והשאר ערבים ישראלים או אחרים, ואז אנחנו בעצם אפילו לא רוב בין הירדן לים, זאת אומרת, גם את זה צריך איכשהו כיהודים. ועוד משהו שהיה במובלע, אמרת את זה לרגע, וזה אולי נושא לאיזשהו דיסקוס בהמשך, משהו פה הולך לאיבוד בישראליות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינה יהודית, ועל אתוס יהודי, ועל מה מתבסס, על מה מתבסס את זכותנו כאן, וכן הלאה והלאה, ונדמה לי שבדיון, בכל הדיונים שמעתי עכשיו, כולל הרב שיח שהתפתח בטוויטר בעקבות השיחה שעשה אתמול עם דוקטור אורי גולדברג מהבין תחומי, על מרכזיות הדת או על מקורות הדת ומידת ההשפעה של הדת היהודית, האמונה היהודית, הלאום היהודי, על הישראליות, ונדמה לי ש... אני חושב שלפני הקלטה עוד זרקנו את זה אחד לשני, שלהפך, היהודיות אפילו גוברת על הישראליות, וזאת אולי הבעיה הכי גדולה שלנו, כי אנחנו מתרחקים מהליברליות החילונית הבסיסית, שמשמעותה מדינה, והולכים לאיזשהו משהו שהוא אתנוקרטי, שהוא ערבוב של הדברים, אבל פה זה כבר התחום לגמרי של הברור. כן, סליחה.
טובי, לפני שהתחלנו להקליט, כן. עבר פה, אני גר ממש כמעט על כיכר רבין, כן. ברחוב צייטלין בתל אביב, כן. וממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, 10 דקות לפני זה, עבר פה הטנק הזה הרועש של האברכים המקפצים והמפזזים,
כן, כן,
בקולי קולות,
וזיהום
סביבתי שחבל על הזמן,
כן.
בווליום בלתי סביר, שעת ערב, בכל זאת, אנחנו מקליטים כן, בשעת ערב, אני באופן אישי לא זקוק לשום אקסטרווגנציה פומבית ליהדות שלי, אני בטוח ביהדות שלי, אני בטוח בציונות שלי, אני בטוח בפטריוטיות שלי, ואני לא זקוק לזה, אבל אתה צודק שהיום בשיח הציבורי במדינת ישראל, היהדות וה... איך נקרא לזה? מגמה של ל, 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 להשתיל בתוך חיי היומיומיים של המדינה סממנים הולכים ורבים של יהדות אולי לא אורתודוקסית אבל יהדות מאמינה ומשרתת המגמה הזאת היא מגמה מדאיגה אני מוכרח לומר, כי היא, אתה יודע, אנחנו מדברים על ההדתה ועל הכפייה הדתית וכדומה, בסופו של דבר זה תהליכים שמחלחלים לאט לאט, ופתאום אתה מוצא את עצמך במצב שבו יש לך שכונות שלמות שסגורות בפניך, ואמצעים שונים של תחבורה למשל שסגורים בפניך, במקומות שלא סביר שיהיו סגורים, אבל אני לא חושב שהרוב במדינה הזאת רוצה שתשרור כאן מדינת הלכה.
ברור שלא, אבל הפוליטיקה יוצרת את זה.
יהיה חוק המשפטים.
יחסי הכוח, נכון, אבל יחסי הכוח הפוליטיים יוצרים את זה. כן, אברום, אתה עכשיו עם הדלי החם והדלי הקר.
קודם כל, החלוקה שלי של אותם 14 מיליון אנשים בין הירדן לבין הים, לא מתחלקת ליהודים ואחרים. היא מתחלקת לחלק מאיתנו וחלק מהם, נגד חלק מאיתנו וחלק מהם. יש לי חברים פלסטינים, ולגילי יש את אותם חברים בערך, אוהבי שלום, הומניסטים, מרשימים בצורה בלתי רגילה, ויש לי בני משפחה מתואבים. ולכן בעיניי החלוקה איננה נאמנות פטריוטית טוטלית לקבוצה הגנטית שלי. זה בדיוק מה שכתבה חנה... שכתבה חנה ארנט לגרשום שולם, אין לי נאמנות לגנטיקה, יש לי נאמנות ופטריוטיות לרעיונות. כל מי ששותף איתי לרעיון שכל בני אדם שווים, שכל יחיד וכל קולקטיב מגיע לו לחיות בשלום, זה לצד זה ללא רצון להשמיד ולפגוע זה בזה, הוא שותף שלי. ומי שמתנגד לזה יכולים לקרוא לו יחיא סינואר ויכולים לקרוא לו סמוטריץ', הוא אויב שלי. וההגדרה הזאת היא בעלת חשיבות עצומה מבחינתי. הנקודה השנייה, כדי לקיים את הזהות היהודית שלי שהתקיימה במשך די הרבה שנים ללא מדינת ישראל, אני לא צריך ריבונות. את הריבונות אני צריך להרבה מאוד דברים אחרים, אבל לא בשביל הזהות שלי. אם עושים ניתוח, ואין לנו זמן לזה, אבל אם עושים ניתוח, מי בעצם בקולקטיבים היהודים צריך את מדינת ישראל? מסתבר שרק החילונים צריכים את מדינת ישראל כדי לשמור על הזהות היהודית שלהם. החרדים, יש להם את מה שהיינריך, החרדים והציונים הדתיים, יש להם את מה שהיינריך היינה קרא לו, ליהודים יש מולדת מטלטלת. סידור, תנ"ך, תלית, תפילין, ויאללה, בוא נלך למקום אחר, אם צריך. ולא צריכים את המדינה כדי לשמור על הזהות שלהם. המקום היחיד, הקבוצה היחידה שנאבקת על היהודיות של המקום הזה, אלה החילונים שלא מסוגלים לפעמים להחזיק בעצמם את הזהות וצריכים את הארגון המדינתי לזה. אני באופן אישי לא צריך ריבונות כדי לשמר את הקיום ההיסטורי שלי. נעים, nice to have, הרבה יותר כיף להיות כאן מאשר במקום אחר, אני יוצר בעברית, אני אוהב את השפה, אני אוהב את המקום וכולי, האם הוא חיוני לקיום שלי? התשובה היא לא. עכשיו זה מביא אותי לנקודה הבאה, וזאת הנקודה שעוסקת ב, נגיד בנושא היהודי הדמוקרטי. כאשר נאמר במגילת עצמאות משתמשים בביטוי הזה מדינה יהודית היא מדינת ישראל, אז ב-48 היהודית היה משהו כמו איטלקית, משהו שהוא בין תרבות לאזרחות. ב-75 שנים שעברו משם היהודית עברה מטמורפוזה מעניינת, והיא היום הרבה הרבה יותר, אם לא לגמרי, דתית. כאשר את הסמכות לפענח את החלק הדתי במשוואה, החלק היהודי במשוואה היהודית-דמוקרטית, המדינה האצילה מכוח החוק ליחידים ומוסדות שמקור הסמכות שלהם איננו האדם הבוחר, אלא מקור הסמכות שלהם הוא האל שבשמיים, או ההלכה שאיננה כפופה, לחוק ולאדם. ולכן בהקשר הזה יהודית ודמוקרטית 48 ויהודית ודמוקרטית 2022 זה לא אותו דבר. נלך עם זה עוד שלב הלאה. מגילת העצמאות שגילי ציטט אותה יצרה איזון שאולי הוא בלתי אפשרי, אבל הוא היה חלום ראוי של שני סוגי הגדרת קולקטיבים. הגדרה אחת היא מה שנקרא אומה אינטגרטיבית, זה טופ דאון, הלמעלה מגדיר לך גם את היחידים. מדינה יהודית או מדינה של יהודים, תלוי איך מתרגמים את יצירתו של הרצל, זה הטופ דאון. והבטם אפ תשקוד על, כפי שגילי ציטט, ללא אפליה וכו' וכו'. זאת אומרת, מלמטה יש את האומה האזרחית, ומלמעלה יש את האומה האינטגרטיבית, והן נפגשו, היו אמורות להיפגש באיזשהו מקום באמצע. עם השנים, האיזון הזה נשחק. מעט מאוד הושקע באומה האזרחית, המון הושקע בהגדרה של הקולקטיב היהודי במתכונתו הדתית. ושיא השיאים של הפרת חלום האיזון של מגילת העצמאות הוא חוק הלאום של 2018, שבעצם אמר חבר'ה 48 נגמר, יש לנו הגדרה חדשה, רק טופ דאון, רק מדינה יהודית, בלי כל המחויבות לערכיות אזרחית. אני לא מדבר על זה שהמילה שוויון לא מופיעה שם, כי גילי יודע יותר טוב ממני, היא לא מופיעה באף אחד בחוקי היסוד, אז מה אתם נזכרים פה פתאום? היא הגיעה בדרך של איזה פרשנות מותחת של, בוא נגיד, האולגה קורבוט של... אהרון ברק היה יכול להיות מייצג של נבחרת רומניה בהתעמלות בשנותיה היפות, אקרובטיקה, אבל זה לא כתוב שם, לא יעזור כלום. וחוק הלאום מתח לחלוטין את הפקיע לחלוטין את השבר של בין מדינת אזרחיה למדינת הקולקטיבים האתניים שבה. ומ-2018 ואילך אין יותר את האיזון של מגילת העצמאות.
אז אני רק אעיר פה שאפרופו משהו שאמרתי קודם, שהרבה מאוד מהחוקים כמו חוק השבות, שבעצם קבע ברמה הכי גזעית, הכי... הפרדה הכי גזעית, גזענית, תקראו לזה שאתם רוצים, שהוכל על מי שמוכיח את יהדותו, רק הוא זכאי לזכויות לעלות, לקבל אוטומטית אזרחות ישראלית וכן הלאה, ואנחנו יודעים מה נעשה עם זה במשך השנים, ואני טוען שאני לא מתווכח אפילו על הצורך שהיה אז, לא הייתי אז, אנחנו כולנו אמנם פחות או יותר פלוס מינוס בני אותו מחזור, אבל הורינו או אלה שהיו צריכים לקבל את ההחלטות אז עמדו בפני מצבים אחרים לגמרי, ובהחלט יכול להיות שהיה מוצדק לעשות את כל הדברים המאוד דיכוטומיים האלה, או שאתה יהודי או שאתה לא יהודי, או שאתה תגור פה או שאתה גור שם, אני לא מתווכח עם כל הדברים האלה, אני רק טוען שכל הדברים האלה צריכים לעבור עדכון במסגרת איזושהי חוקה, הסכמות יסוד, איזשהו הסכם חדש, חוזה חדש, מתישהו בשנות ה-70, ה-80, ה-90, אולי היום. ומה שקרה, זה נעשה, כמו שאתה אומר, אברום, אבל בחוק הלאום, זאת אומרת, זה נעשה הפוך ממה שאני הייתי רוצה לראות, באופן ב-180 מעלות, וזה מתחבר לקטישה של הישראליות. עכשיו, אני גם לא צריך את הציונות או את הישראליות או את השירות הצבאי שלי, שלך, של כולנו, בשביל להגדיר את עצמי. אני התחתנתי ברבנות ואני לא הולך לעשות מזה הפגנות, ואני לא מורד במסורת, אני לא מקיים אותה באופן מעשי, אבל אני לא מורד אותה, אני לא צריך אותה בשביל להגדיר את עצמי. אני כן חשבתי, כל השנים שגדלתי בעמק ואחר כך בתל אביב, כילד וכנער וכסטודנט וכחייל וכזוג צעיר וכו', שאני ישראלי, שאני ישראלי, שיש לי מוצא, שההורים שלי הגיעו עם סט אמונות ומסורת שנמשכה כך וכך מאות שנים לפניהם, וזה בסדר לי ואין שום בעיה עם זה. העניין הוא שלקחו הגורמים שמשלו פה לאורך השנים, וההתעצמות שלהם, של מצד אחד התנועות החרדיות, ומצד שני התנועות הדתיות לאומיות, ומה שנהיה מהם כחרדלים ומתנחלים, וכל מה שמדברים עליהם, והליכוד על הסתעפויותיו, והפכו את כל מה שאני ראיתי כמובן מאליו, לסוג של התרסה נגדי, זאת הבעיה שלי. לא, אני לא צריך חיזוק לכלום, אני רק אומר שהם לקחו את הדבר היחיד שאני הרגשתי שזה, שהוא אני. ישראלי, בלי להתנצל ובלי לספר לעצמי סיפורים. אז איפה אנחנו עם הישראליות הזאת? מה היא בכלל היום? דברו, אני כבר די מיואש מההגדרות האלה.
לא בטוח שצריך לחפש את כל ההגדרות האלה כל הזמן. אני חושב שאברום ניתח פה מאוד נכון את מה שקרה מאז הקמת המדינה, מלפני שבעה, שמונה עשורים ועד היום במושג יהדות. ובאמת אנחנו, הלך ונעלם, הלכו ונעלמו ההיבטים של היהדות כתרבות, כעמיות, כלאומיות. הרבה יותר קל להיות יהודי בלי להיזקק להגדרה הזאת בישראל, למשל, במדינת ישראל, מאשר בארצות הברית. שם אתה חייב להגדיר למה אתה משתייך, איזה מין יהודי אתה, האם אתה שייך לזרם הזה או לזרם הזה, ומה אתה עושה כדי...
אתה באמת חייב, גלעד? אתה באמת חייב להגדיר?
מתברר שכן, קל יותר להיות יהודי חילוני במדינת ישראל, מאשר להיות יהודי חילוני בארצות הברית. אבל אני רוצה לחזור לרגע לשאלת החוקה, ולמה אין לנו עד היום חוקה, כי הרי הכנסת הייתה אמורה לחוקק חוקה בתוך זמן קצר לאחר הקמת המדינה, זה לא קרה עד היום, היו לא מעט ניסיונות בחלקם אברום היה שותף, לחלקם אחר, חלק אחר אני הייתי שותף, ותמיד אנחנו נתקלים בתירוץ שחוקה לא הסתייעה, בגלל האיזון הלא קדוש שבין המפלגות והסיעות בכנסת, בעיקר על סוגיות השבת, הגיור.
הטענה הייתה שהצד הדתי בדיונים תמיד אמר, ההלכה היא החוקה, ולא תהיה חוקה שתגבור עליה. זה מה אני זוכר נכון כילד.
נכון, ולכן בהיעדר חוקה, יש הצעות יוצאות מן הכלל לחוקה, הטובה שבהן היא זו של הצוות שעמד בראשו נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר, עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, עבודה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד טובה, נקראת חוקה בהסכמה, מניח שאתם מכירים את זה, ושהמאזינים שלנו מכירים את זה, אבל בגדול אין חוקה. בגדול יש צבר של חוקי יסוד, לא מלא, וגם די מאוחר, בסך הכל מתחילת שנות ה-90 ואילך, חוקי היסוד שמגבשים את הערכים שצריכים להיכלל בחוקה, ובעצם לא נותרנו אלא עם מגילת העצמאות, כעמוד האש שהולך לפני המחנה ומכוון את דרכנו, ואנחנו מאוד מאוד התרחקנו מן האמור בה, בין אם הכוונה שם הייתה ליהדות כאיטלקיות, ובין אם הכוונה שם הייתה למשהו אחר. מערכים האוניברסליים, מערכי היסוד של מגילת העצמאות, אנחנו מאוד מאוד רחוקים. אפשר לזכור כל נתח של 24 שעות בחיינו, באיזושהי נקודת זמן, בעשור שניים האחרונים, בעצם הוא מייצג התרחקות הולכת וגוברת, בקוואזי חוקה שיש לנו. יש לזה סיבה, והסיבה היא השסעים והפילוג שיש בעם, וההתייחסות האוטומטית, הפוליטית, בעיקרה, שיש כמעט לכל נושא שעולה בשיח הציבורי, וההתיישרות של תקשורת לכאן ותקשורת לשם וכו', וגם, על זה אני מניח שתהיה הסכמה בין כולנו, השטחיות שמלווה את הסיקור הציבורי של מאורעות בחיי המדינה ובחיינו כמי שמתגוררים בה. אין לי לזה איזושהי נוסחת פלא, אני לא חושב שמישהו יכול להציע לזה.
אנחנו לא צוות ניסוח. אני אעשה פה הסקרנת קטנה מתודית, אנחנו נשמע איזה קטע מעבר שהמאזינים ישמעו, ונחזור עם, ננסה לחשוב שני צעדים קדימה. אז נשמנו ושתינו משהו, ואני מנסה לקחת את השיחות האלה בהתחלה לאיזשהו סוג של סקירה, כל אחד מציג את העמדה שלו, איפה אנחנו היינו בעבר, ואיפה אנחנו היינו בעבר הקרוב יותר, ומה הסיטואציה היום. אברום, איך אתה רואה את ההמשך של הפרויקט הזה, של היצירה הזאת שנקראת מדינת ישראל, או שהיא בכלל לא אמורה להיות מדינת ישראל, כמו שאפשר היה להבין אולי במשתמע, זאת אומרת, מה הולך להיות בין הירדן לים מבחינתך, מה היית רוצה לראות שיקרה איתנו ועם כל מי שמסביבנו בעשורים הקרובים, ב-30 השנים הבאות, איזה מין עתיד עשוי להיות צפוי לנו פה?
שיט, לגבי דברים שנאמרו כאן עד לפני כמה רגעים, אני לא חושב שאי פעם היה כאן אנחנו של ממש, הייתה מראית עין. זאת אומרת, הייתה חברת רוב של 2,500 קיבוצניקים, שהטמיעה לתוכה מיעוט קטן של איזה 7 מיליון מהגרים, והפכו את כולם לאותו דבר. זאת אומרת,
ידעתי שבאיזשהו שלב תצדיק את האירוח הזה שלך,
לקחת,
עם קצת הומור.
שני תימנים, שני פולנים, שני רומנים, שני מרוקאים, הרבבת היטב לפני השימוש, ובצד השני יצא לך מין דן בן אמוץ, סרוליק של דוש או אהוד ברק, מין איזה דמות סטריאוטיפית, פרוטוטיפית, ישראלית. זו הייתה אשליה שניסתה להתיך את כל הזהויות הקודמות, ובסופו של דבר החום בקור ההיתוך היה כל כך גדול, שהתנור הותך ולא הזהויות הותחו. והדבר הראשון שאתה רואה היום בחברה הישראלית, מעבר למבטים הנוקבים שגילי הציע לנו, על השטחיות ועל הרדידות של הדיון, שאגב, זו תופעה מערבית הרבה הרבה יותר גדולה, זה אנחנו רק שוליים, אנחנו אפילו חברה שעמוקה יחסית לחברות אחרות, אתה בעצם רואה שני דברים. הדבר אחד שאתה רואה זה חברה שהיא כמעט, היא חברה מאוד שבורה ומפוצלת. ואתה שואל את עצמך, רגע, למה לא להפוך את זה לאידיאולוגיה? אם זאת המציאות, למה לנסות לכפות עליה משהו אחר? אז אני אתחיל את המסע בדבר השני ובמקום רחוק. גילי עשה את ההשוואה בינינו לבין יהדות ארצות הברית. בארצות הברית האינדיבידואל נדרש להכריע מה האחריות שלי לזהותי. אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות שייכת לפה, אני לא רוצה להיות שייכת לשם. בישראל נשללה ממך היכולת להכריע מה אתה רוצה, כי המדינה כופה עליך את זהותך, היא מחתנת אותך ומגרשת אותך ומולידה אותך ומלה אותך וטובלת אותך ומערבבת אותך ומגייסת אותך והורגת אותך והורגת בשמך.
וקוברת אותך בסופו של דבר.
סליחה?
וגם קוברת בסוף.
כן, והיא נטלה ממך את הזכות להיות אחראי לזהותך. אז הדבר הראשון שאני רוצה אותו, זה שהיחיד והקהילות של היחידים ייקחו מחדש את האחריות לעצמם. עכשיו אנחנו מדברים הרבה, שמעון פרס דיבר הרבה על המודל הסקנדינבי. אוקיי, נו, יאללה, סגרו את דנמרק, לכבוד שמעון פרס סגרו עכשיו את דנמרק בגלל הקורונה. אני חושב שהמודל שלנו קרה לו משהו, והוא הלך לכיוון הלא נכון, ואני רוצה להציע כיוון אחר. במשך שנים, לפחות עד נפילת החומה בברלין, האוריינטציה הישראלית הייתה אוריינטציה של דמוקרטיות מרכז אירופאיות, שנקרא להם דמוקרטיות פרלמנטריות. נפלה החומה בברלין, קרו הרבה מאוד תהליכים מאוד מעניינים גם לנו וגם לעולם, והיום אנחנו הרבה יותר דומים למערכות המזרח אירופאיות, לפולין, להונגריה, אפילו לרוסיה, מדינה עם אקסנט לאומי אחד מאוד מסוים, מרכזיות עצומה של הכנסייה או של הרבנות או של הדת, ועלייה גדולה מאוד ורוויה של שיח לאומי קו נטוי לאומני. אנחנו הרבה יותר דומים למודלים מזרח אירופאים, שאגב משם באו התשתיות היסודיות של התנועה הציונית, וזה ניכר, והרבה פחות דומים למודלים המערב אירופאים, המרכז המערב אירופאים שהיו, שלטו כאן בכיפה עד סוף שנות ה-80.
זה מדהים שאנחנו פתאום נורא, נורא דומים, הם דומים לנו, פולין והונגריה, זאת אומרת שתי דוגמאות
זה לא,
מאוד
זה קונקרטיות. זה לא מדהים, זה בניתוח יותר עמוק אפשר להבין גם למה. אבל זה לא השיחה הזו, אולי נזמן איזה שיחה הבאה.
בשמחה.
ואני חושב שהמודל הישראלי ברגע הזה דה פקטו זה יישמע מחוייך וישמע מרוחק, אני מאמין שהוא מודל נכון, אנחנו נמצאים דה פקטו במודל השוויצרי. יש לנו מדינה שמחולקת לקנטונים, יש את קנטון בני ברק ואת קנטון תל אביב וקנטון אום אלפחם וקנטונים מעורבים, יש לנו לפחות שתי דתות במקום הזה, ובשוויץ הם מונים היום לפחות שלוש דתות אם לא למעלה מזה, יש לנו שתי שפות ושם יש ארבע שפות, ויש כאן איזשהו מודל של דה פקטו, והקורונה חשפה את זה במלוא העוצמה של קנטוניזציה של החברה הישראלית. בני ברק והרב קניאבסקי עשו מה שהם רוצים ממערכת החינוך, ובלקיה לא לגמרי מקשיבים לסוגיית המסכות, או בניית הבתים, או חיבור לחשמל, וכו' וכו' וכו'. ואני אומר, אם זה המצב דה פקטו, האם אנחנו יכולים להעלות אותו לאיזושהי רמה שהיא קצת יותר דה יורה? זאת אומרת, מדינה שמארגנת מראש את עצמה להיות מדינת כל קהילותיה.
מדינה שבטית, מדינה של שבטים.
לא, שבטים זה עסק אחד וקהילה זה עסק אחר, זה לא אותו דבר. ואני רק אתן נואנס אחד שמצריך מחשבה יותר גדולה. במחשבה הישראלית הנוכחית, ירושלים הפוליטית היא סוג של קינג קונג. מין לדפוק על החזה ואני אמרתי ואני עשיתי ואני נווט ואני אחליט וכו' וכו'. אף אחד לא מקשיב לירושלים. צריך להוריד מאוד את היכולות הריכוזיות, האוטוריטטיביות, הסמכותניות של ירושלים, ולהעביר אותם לרמה הקהילתית. אם הקהילה היא העירייה, האם הקהילה היא ארגונים אחרים סביב בתי תפילה, או מתנסים, או התארגנות קהילתית או יישובית אחרת, אני לא נוגע בזה כרגע. אבל להוריד כמה שיותר סמכויות, כולל גביית מיסים, כולל בניית תשתיות, כולל שיתופי פעולה בין אזורים, בין רשות חלשה לרשות חזקה, בין רשות רחוקה לרשות קרובה, כי הן דומות זו לזו. במצב שבו ישראל פועלת כממשלה, ירושלים פועלת כממשלת כל הקנטונים, ולא כממשלה שמנסה להכתיב מלמעלה זהות שלא קיימת ונדחית, יכול להיות שהיא תאפשר גם לכל השבטים של רובי ריבלין, לחרדים ולציונים הדתיים ולחילונים ולערבים לגווניהם, לחיות ביחד חיים משותפים הרבה יותר טובים ממה שמדברים עליו היום, שכביכול יש כאן חברה אחת, כי אין כאן חברה אחת.
זה נשמע לי יותר לבנון משוויץ, אבל...
אז אני אגיד על זה, אני אגיד על זה איזושהי מילה. הדיון האמיתי היום בישראל הוא איננו דיון בין אלה שרוצים מדינה אחת, ה-one staters, לאלה שרוצים שתי מדינות. זה לא הדיון האמיתי. הדיון האמיתי הוא איזה סוג מדינה אחת תהיה פה. האם זאת תהיה כמו היום, מדינה אחת עם שני משטרים שונים, אחד מלא פריבילגיות ליהודים, והשני מלא אפליות ואשליות לפלסטינים, או שזאת תהיה ממשלה אחת ומדינה אחת עם שוויון אזרחי לכל, וכל אחת מהקהילות תסתדר באופן פנימי, עם, עם, עם כללי משחק חוקתיים שיאפשרו את כללי המשחק ביניהם.
אני יודע שגלעד עדיין מאמין בחזון שתי המדינות, דיברנו על זה פעמיים או שלוש גם בפודקאסטים האלה, אבל אני אגיד שוב, אני אתרום את ההומור שלי, שלא ברמה שלך אברום, זה לא יעזור, הסיפור של, של שתיים או שלוש מדינות בכלל אצל החבר'ה אצלנו הולך בכיוון של... אוקיי, מדינת תל אביב ומדינת ההר, זאת אומרת אנשי ההר ואנשי השפלה והערבים שיושבים בערים והערבים הכפריים וכן הלאה והלאה. אז כן, גלעד, אני מבין שיבואו
נעלם. יש כאלה ש... כן. יש רבים שהיו עושים את החלוקה למדינת ישראל ומדינת יהודה.
יהודה,
כן. החלוקה יחסית. כן, 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 אבל תראה, שתי מדינות, בואו רק כדי להבהיר, שתי מדינות זה לא חזון. שתי מדינות זה כלי להשיג את כל מה שדיברנו עליו כאן. לו אני יועץ ארגוני והיה מדובר בתאגיד, אז הייתי לחלוטין מסכים עם אברום, כי המדינה באמת לא כל כך מתנהלת כמדינה, ונכון שצריך להציל סמכויות ויכולות לאזורים, לשבטים, לקהילות, לרשויות וכדומה, אבל חוץ מאשר בשוויץ שהוזכרה כאן, אין מודל שהחזיק מעמד לאורך שנים, בלי שהתפרצה בו הלאומיות, ובעצם פרקה אותו, ובעצם פרקה.
כן, מצד שני, הדוגמה של יוגוסלביה הגדולה, שהחזיק כמה שהחזיק ועד שהתפרק.
האיחוד האירופאי, רבותיי, ארצות הברית של אמריקה, קנדה, אוסטרליה.
אגב, ארצות הברית של אמריקה, בשיחות בערוץ החוץ שאני מנהל, הטענה היא שהם הולכים לקראת קרש מטורף בין האדום לכחול.
אני שומע את זה כבר...
אני בטוח, אני בטוח.
אלה דווקא, אבל אני לא, אני חושב שהאנלוגיה היא לא נכונה למדינות שהן מדינות, או שהן פדרטיביות, או שהן איחוד של כמה וכמה, של 27 מדינות, כמו באיחוד האירופי וכדומה. אני חושב שהשאלה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה איזה סוג של מדינת ישראל אנחנו רוצים שתהיה פה, ולצורך זה באמת צריך להיפרד מהפלסטינים, לשתי מדינות לאום בין הירדן לבין הים, וזה למען באמת הביטחון הלאומי במובנו הרחב ביותר שניתן לחשוב. כלומר, קודם כל גבול, וקודם כל להכריע בשאלת השאלות, של עתיד השטחים, אחר כך כל דבר שתרצו, אתם רוצים לדון בקונפדרציה, אהלן וסהלן, בסדר גמור, אבל קודם כל תקבעו גבול, ובין שתי מדינות עושים את הקונפדרציה. אני אישית מאמין שגודלה של המדינה הוא חשוב פחות מהשלום, מהביטחון, מערכי היסוד שעליהם מבוססת החברה פה, ושלפיהם היא מתנהלת, וזה לא סותר את העובדה שרבים רבים רבים כמוני מאמינים בזכות ההיסטורית שיש לעם היהודי על ארץ ישראל, אוהבים את העם, אוהבים את המדינה, מוכנים וגם הוכיחו את זה למות כדי להגן על ערכיה ועל ביטחונה, אבל בסופו של דבר, כשבאמת מסתכלים בפריזמה היסטורית על הצומת המתארך הזה שאנחנו צועדים בו כבר 50 שנה בעצם, מ-67, אנחנו לא יכולים לחמוק מן הצורך להגדיר מה יקרה במסגרת גבולותינו בדורות הבאים. וחלק מהתהליכים שאנחנו עוברים, וחלק מהתופעות שאנחנו חלקם אנחנו הזכרנו בשיחה הזאת, והזכרו בטובי אצלך בפודקאסטים אחרים שעשית, חלק מהתהליכים האלה הם תהליכים בלתי הפיכים. זאת אומרת, לא תמיד אפשר יהיה לנהל שיחה כזאת.
יש טענה שהם כבר בלתי הפיכים.
נכון, אני לא יודע כמה שנים נוכל לנהל שיחות כאלה, בלי שלומר, רגע, זה בעצם כבר הטווח התוואי הזה כבר חסום.
אז אני יכול, אני יכול כבר... להגיד לך שקרן, שקרן הבר שמובילה את ה... משחררת אותי מהרבה מאוד מטלות, אני נשאר לערוך את זה, אבל היא משוחחת עם הרבה אנשים גם בלעדיי, יוצאת נקודת ההנחה שהמצב בשטח, כפי שהביאו אותו, מי שהביא אותו עד הלום, הוא כזה שצריך לפרק את הפרדיגמות הישנות, לשבור אותם, לשים אותם בצד, ולחשוב אחרת לגמרי. אני חושב שהיא הולכת דווקא בכיוון של הברום, גם נורא רצה לדבר איתך, אולי כבר פנתה אפילו, ולחשוב אחרת לגמרי, פדרציה, קונפדרציה, איזשהו שילוב, בניגוד למה ש... מה זה בניגוד? בגלל ההבנה שהמצב בשטח, ההתנחלויות, החוסר יכולת להידבר בין השבטים הספציפיים האלה, או שלנו מול האחרים שאנחנו, המתנחלים לצורך העניין, והנציגות הפוליטיות והכוח הפוליטי שיש להם, אי אפשר להזיז את הדבר הזה, זאת אומרת, צריך לחשוב אחרת לגמרי. אני יודע שאתה חושב קצת אחרת.
לא, אני בוחן את כל הרעיונות האלה, שלא תחשוב שאני מתעלם מהם, אני פשוט אומר שההימלטות מן התוואי שאתה מאמין בו, ושאתה חושב שהוא עדיין אפשרי, ושאתה מניח שיש איזשהו סיכוי להשפיע על כך שבסופו של דבר המדינה תלך בו, ההימלטות לפתרונות שהם פתרונות נחמדים, אבל הם עושים בערך את, באנלוגיה, בערך את מה שמיכה גודמן עושה בכל הנושא הזה, כי הם נותנים איזה סוג של מרחב נוח מאוד לשיחה, אבל שלא פותר שום, לא פותר שום בעיה, ואני חושב...
שלא כמו גודמן, אנחנו כן מדברים על אנשים בעלי, עם זכויות שוות. זה לחלוטין שלא כמו מה שגודמן טוען.
אני מאמין בשני דברים שהם לא קשורים כל כך לשיחה שלנו. אני מאמין שהזמן תמיד בשל למעשה הנכון, ואם אתה חושב שמעשה כלשהו מעשה נכון, תפעל כדי שהוא יקרה. ואני גם מאמין שתהליך, בסופו של תהליך נכון, מוביל בסופו של דבר לתוצאה כלשהי בכיוון שאליו הוא שואף להגיע. אולי לא לתוצאה האופטימלית, אולי לא לתוצאת הקצה שהיית רוצה, אבל הוא מוביל בכיוון הנכון. וכל מה שאני אומר הוא שאנחנו היום בסוג של מדרון, יש שיגידו חלקלק, אני חושב שהוא מדרון מאוד מאוד, השיפוע בו מאוד מאוד חזק, לכיוון של מדינה אחת שלא תהיה מדינה שוויונית, בוודאי בוודאי שהיא לא תהיה מדינתו של העם היהודי, בוודאי ובוודאי שהיא לא תהיה דמוקרטית, כפי שאמרתי, וכל מה שצריך לעשות זה צעדים שבסופו של דבר ימתנו את השיפוע, יאזנו אותו ויהפכו אותו לכיוון ההפוך, לכיוון של שתי מדינות לאום עם גבול ביניהן. אני מאמין שזה עדיין אפשרי, ואני מאמין שזה גם עדיין נכון, ברגע שאני אשתכנע, ואני בוחן כל הזמן את הרעיונות האחרים שמסתובבים בשיח הציבורי, אני אצטרף בשמחה לתמיכה בכל מתווה שיהיה נכון יותר אם אשתכנע.
אברום, אנחנו כבר מתחילים להתכנס למספר הקסם הזה של 60 דקות, אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אברום. מדינת ישראל, כפי שהיינו או שחשבנו בנעורינו ובצעירותינו, שהיא מדינה, האם היא תמשיך להתקיים באיזושהי מתכונת של מדינה, עם מרכאות או בלי מרכאות, בטווח של ה-20-30 שנים הבאות, או שאנחנו הולכים למשהו אחר לגמרי? מה אתה היית מעריך עכשיו?
קודם כל, אחרי שזכיתי, מגיע לי למחמאה שאני עושה מעשה גודמן ומבקש שכר לא יודע כמי, אני קצת לא יודע איך אני אגיב לזה בצורה לא עוקצנית,
אז אני אגיב... אתה גוס חופשי, בשביל מה אנחנו פה? מה זה? פה זה לא מסמך נקדי, פה זה לא רשות השידור, מותר לדבר.
בואו נבהיר, לא התכוונתי, התכוונתי לרעיונות אחרים שמסתובבים.
אני אגיד את הדברים במבט, קודם כל על ציר של זמן. אני חושב שגילי שייך לפטריוטים שמנסים לעכב את השעון, את שעון החול האוזל של רעיון שתי המדינות, מתוך הנחה שזה מוצר שבסוף גם עליו יש איזה חותמת של פג תוקף, ואני חי בעולם שאומר אני בערך יודע איפה זה יהיה עוד 15 או 20 שנה, אני אחכה לך גילי. זאת אומרת, עכשיו המאבק הוא בין לשמר את הימים שלא יעברו מהר מדי, לבין לחכות בסבלנות עד שהוא יגיע. והיו לי כמה רעיונות כאלה ב-20 וכמה שנים האחרונות, שכשהצפתי אותם חטפתי על הראש כמו אני לא יודע מה, ועברו כמה שנים, אמרו, אוי, למה לא הקשבנו לך בדת ומדינה, או בנושא של מרכזיות השואה בחיינו, או באלף ואחד דברים נוספים.
אני במצב דומה אגב, מבחינת, מבחינת קבועי הזמן שלקח לרעיונות.
אני בטוח. אז עכשיו על הציר הזה של הזמן בין מעט החול שעוד נותר ברעיונות הישנים לבין דברים חדשים, אני רוצה להוסיף מילה אחת לדיון. כשגיל מדבר, גלעד מדבר בשכנוע, ואני יודע שהשכנוע הזה קיים, כי אני עוקב הרבה מאוד שנים אחרי האיש, אחד האחרונים על הרכס בהקשר הזה, כי כבר לא נשארו הרבה על הרכס הזה, כי אפילו אלה שאומרים שתי מדינות הם באזור הדרדלה של שתי מדינות, גיל באמת מתכוון לזה, ועמל למען זה, אני קשה לי מאוד, קשה לי מאוד, לחשוב מהצד הישראלי, הצד הפלסטיני יש לו אנרגיות אחרות לגמרי, מי אני שאני אוותר להם על החלום שלהם, אבל מהצד הישראלי אני לא יכול להבין איך רעיון שנולד במאה ה-18 וב-19 הגיע איכשהו לסיאו במזרח התיכון באמצע המאה ה-20, ומאז הוא בשחיקה מתמדת של כמעט 100 שנים, וכל רעיון מדינת הלאום הוא בשחיקה, שזה שווה להקדיש לזה שיחה מצד עצמה, מה שוחק את הרעיון הזה, יהיה הפתרון הנכון בעוד 10-15 שנים לסכסוך בין הישראלים לבין הפלסטינים. אני פשוט לא יכול לקבל את זה שרעיון של המאה ה-19 יפתור בעיות באמצע המאה ה-21. אני לא רואה את זה קורה, כי הדינמיקות לא נכונות, כי ההגדרות של קולקטיבים עובדות אחרת, כי הכישלונות של הרעיון הלאומי מהדהדים מדי, ואני חושב שהזהויות היום, הזהויות והשייכויות, identity and belonging, מתארגנים על צירים אחרים ממה שהם התארגנו בסוף עידן הקולוניאליזם באמצע המאה ה-20, בכל כך הרבה מקומות בעולם. אגב, חלוקת ארץ לא קרתה רק אצלנו, היא קרתה בקוריאה, היא קרתה בווייטנאם, היא קרתה בהודו פקיסטן, היא קרתה בהרבה, קרתה בסין וסין הקטנטנה, היא קרתה בהרבה מאוד מקומות, וזה תוצאה של תקופה, והולדת מדינות הלאום על רקע קריאת מולדות ישנות, היא לא רק תופעה שלנו. ולכן אני לא בטוח שאצלנו דווקא הפתרון הזה יעבוד, אני חושב שפתרונות אחרים נדרשים. באומרי פתרונות אחרים נדרשים, אני חושב שהבעיה המרכזית בינינו לבין הפלסטינים בזמנים של גיל, זה שאנחנו פספסנו את אבו מאזן. אבו מאזן עד הבחירות של החמאס בעזה ב-2005-2006, מה זה? 2008? אנחנו נסוגונו ב-2008 הבחירות, עד אז הוא היה איש מחנה השלום, הוא היה עם פוטנציאל דמוקרטי אדיר. מאז ואילך הוא עוסק באחיזה שלטונית קשוחה, שבינה לבין הרעיון של שתי דמוקרטיות ששוכנות זו ליד זו, אין הרבה קשר, אני לא מכיר מישהו מן היורשים שלו, ורבים מהם הם ידידים גם של גילי וגם שלי, הם לא האנשים שהייתי מציב אותם בראש המחנה הדמוקרטי, שאני רוצה שיהיה המחנה שלי, נגיד את זה בעדינות הראויה. ולכן פספסנו את אבו מאזן, והשאלה שלנו עכשיו כישראל שעובדת למען האינטרסים שלנו, מה יותר נכון לנו? האם יותר נכון לנו עוד מדינה פלסטינית שתהיה וסל של הכיבושים הישראלים, כמו שהיום הרשות הפלסטינית היא קבלן ביצוע של הכיבוש הישראלי, או נכון לנו להתחיל לחשוב על ממדים של שוויון אזרחי, של חיים חוקתיים, ויצירת גרביטס משטרי, שמסוגל להילחם במי שמתנגד לרעיונות האלה. החולשה השנייה בתהליכי השלום שהיו כאן, היא לא רק מה שניתחנו עכשיו על, על, על אבו מאזן, אלא שלאף ישראלי לא היה אומץ להילחם בפשיסטים הישראלים. רבין רעד אחרי רצח ברוך גולדשטיין, ולא פינה את היישוב היהודי בחברון.
נכון, נכון.
זה יכול להיות קו פרשת מים לכל ההתנהלויות הישראליות העתידות.
חד משמעי.
והפלסטינים מפחדים פחד מוות מהחמאסניקים. עד שלא ייווצרו מרכזי כובד משטריים שיש להם אומץ להילחם, היהודים עם הקיצונים היהודים והפלסטינים עם הקיצונים הפלסטינים, ולשתף פעולה של מתונים עם מתונים או דמוקרטים עם דמוקרטים או משטריים עם משטריים נגד אנטי משטריים, כל הרעיונות האלה של מדינת הלאום יתקרסמו על ידי הכוחות הלאומנים שלא מכירים ברעיון המדינה. החמאס לא מכיר באמת ברעיון המדינה, סמוטריץ' ויעקב נאמן זיכרונו לברכה רוצים מדינת הלכה, ולכן אין לך באמת פרטנר ישראלי שלם לרעיון מדינת הלאום הישראלית. יש לך שותף פלסטיני ושותף יהודי שצריכים להתמודד נגד שותפות דה פקטו של פונדמנטליסטים דתיים ופונדמנטליסטים דתיים.
טוב, תשמעו, זה מרגיש לי כמו שיחת פתיחה למשהו הרבה יותר ארוך ומעמיק ורב תחומי, שאפשר באמת לקחת אותו להרבה מאוד כיוונים עם עוד אנשים. אני חושב שהצגנו את העמדות, אתם הצגתם את העמדות שלכם, לא הגענו להחלטה איך העתיד של המקום הזה הולך להיראות, לפחות אני לא התרשמתי שאנחנו סגורים על העניין הזה, אבל אתם יודעים, שעה אחת ששיחה בפודקאסט לא אמורה לפתור את הבעיות של המדינה הזאת, או של התנועה הציונית של המאה השנים האחרונות, אז נסתפק במה שנקרא בפסיק הזה, ולא בנקודה. עוד מישהו שרוצה לסכם באיזושהי דרך? גלעד?
אני רוצה להגיד תודה על
ההזדמנות. אני אספר במשפט.
כן.
במשפט וחצי על כנס שהיה בשבוע שעבר, של כנס בין יומיים של תנועת נשים עושות שלום, על הגמשת חסמים על דרך השלום. חסמים, משבשים, מכשולים וכדומה, ואני חושב שציחתנו זאת גם כן ניתן לארוז בשלוש קבוצות של חסמים עיקריים על דרכה של המדינה. אחת זה מנהיגות, זה החסם הראשון ואחד אולי החשוב ביותר. החסם השני הוא אלימות, קיצוניות, טרור, הוא השני, וקבוצה, והשלישי הוא התמיכה הציבורית או דעת הקהל, שמוכנה בדי בהתלהבות לצאת לכל משימה הרפתקנית, צבאית, אבל הס מלהזכיר תכנון, ארוך טווח ותמיכה בתהליכים שהם תהליכי פיוס, שלום, היפרדות וכדומה.
כן, כן, אלה הם חיינו כאן מה שנקרא. אברום בורג, גלעד שר, אני מאוד שמח שביניתם את הזמן לשיחה הזאת, אני מקווה שהיא לא אחרונה במסוגה, ונקווה להמשיך עם זה. תודה רבה, לילה טוב.
בימות, לילה טוב ושלום טוב.
ושוב איתנו, כמו תמיד כשמשהו קורה עם המחלה, עם המגפה הזאת, ועכשיו אנחנו בתוך סערת האומיקרון, גם סערת קרמל במזג אוויר, אבל זה שטויות, זה יעבור. גבע קראוז, שוב איתנו בעניין הנתונים והדאטה. מעניינים, גבע.
ערב טוב, בינתיים בסדר, בינתיים.
כן, בינתיים בסדר. זה נראה קצת משונה, זאת אומרת, בהתחלה, אני חושב שבשלהי או בסוף השיחה הקודמת שלנו דיברנו על זה שאתה עוד לא יודע, שצריך להסתכל על הנתונים, שעוד לא ברור, קצת נראה מדאיג, מאז עבר מה שבועיים, שלושה, זה נראה שהעולם קצת יותר מאשר מודאג בימים האלה, זאת אומרת, מה הסיפור של הווריאנט הספציפי הזה, מה שונה בו, באומיקרון ממה שראינו עד היום?
תראה, קודם כל נדגיש שאנחנו עדיין לא יודעים הכל, הנתונים עדיין ראשוניים, אבל כבר מתחיל להצטבר מספיק מידע כדי שאפשר יהיה לתת תחזית מסוימת לגבי מה שהולך לקרות, ולהבין יותר איפה אנחנו נמצאים. מה שכבר ברור די בוודאו שהוא יותר מדבק. מדובר בווריאנט שהוא יותר מדבק מאשר דלטה. צריך לזכור שדלטה כשלעצמו היה אחד הווירוסים המדבקים ביותר שידועים לאדם ככלל. אז אנחנו נמצאים מול וריאנט שהוא סופר סופר מדבק. הוא עובר בקלות רבה מאוד מאדם לרעהו, בלי ספק אחד הווירוסים המדבקים ביותר.
באותה, זאת אומרת, הוא נוסע על אותו, רעיון של רסס והעברה של, של חומרי, לא יודע מה, נוזלי גוף כאלו אחרים בין אדם לאדם, או שזה אחרת גם? זאת אומרת, גם
הוא
באוויר?
הוא עובר באותה דרך, הוא עובר באותה דרך, הטיפות שנסערות להן באוויר, הוא לא שונה בצורת המעבר מאדם לאדם, זאת אומרת, הוא ניסע באוויר, ברוח, בטיפות שיוצאות לנו מנוזלי הגוף, אבל היכולת שלו לחדור אליך ולהיקלט בגוף היא הרבה יותר קלה, משום שהיכולות של הווירוס עצמו לחדור ולהתרבות השתפרה לעומת מה שהיה בדלטה, והוא עושה את זה די בקלות, ככה שמספר האנשים הממוצע הסטטיסטי שכל חולה מדביק ומעביר לו הלאה הוא גבוה פי. אל תתפוס אותי במילה, כיוון שזה עוד נתון שאנחנו לא יודעים אותו בדיוק, חלק תגידו פי 2, פי 3, פי 4, whatever, אבל יותר מדבק מהדלטה, שכמו גם הוא היה כבר מדבק הרבה יותר מהווירוס המקורי. זאת אומרת, זה יצור מדבק מאוד.
אז בעצם אנחנו צפויים לראות גלישה של אותו R הרבה מעבר לאחד. זאת אומרת, זה יכול להיות מה, הגיע לשתיים? זה עד כדי כך דרמטי?
זה יכול להגיע גם לשלוש ולארבע, ראינו את זה בבריטניה.
אוקיי.
השאלה היא לכמה זמן, זאת אומרת, ברור לנו, אנחנו כבר צריכים להבין שאומרים, נגיד R2 או R3, שלא במשך שלושה חודשים זה יהיה, זאת אומרת, יש איזו תקופת C, פיק, מתי שהיא מתחילה לרדת. בדרום אפריקה, שבעצם הגל הזה התחיל אצלה, אנחנו רואים כרגע כבר איזושהי עצירה, ירידה ב-R, שוב, הנתונים הם לא סופיים, לא חד משמעיים, אנחנו רואים שם שהסי הזה של ה-R הגבוה היה בערך כמה, שלושה שבועות, משהו כזה, ארבעה ונעצר, אבל כן, אנחנו רואים באנגליה עכשיו ששם הם נמצאים בעצם כעשרה ימים אחרי תחילת ההתפרצות המסיבית, רואים שלפעמים ה-R הוא מגיע לשלוש ולארבע, זאת אומרת, הכפלה כל יומיים, כל שלושה ימים של מספר המאומתים, באנגליה מדבר כרגע על 100,000 איש ביום שנדבקים, לא כולם בווריאנט החדש, חלקם עוד בדלטה, אבל אלה המספרים, הם שברו את השיא שלהם מכל המגפה, ואנגליה הייתה מראש אחת המדינות המודבקות ביותר, אנחנו רואים תמונה די דומה מתפתחת בדנמרק, שגם לשם הוא הגיע, וסביר להניח שאותה תמונה שרואים באנגליה ובדנמרק תגיע לרוב המדינות, לחלקם מן הסתם הגיע, אבל עדיין לא רואים את זה, כי הם פשוט לא בודקים איזה וירוס זה. באנגליה יש הרבה מאוד בדיקות שמזהות איזה וירוס זה, גם בישראל. וחלק מהבדיקות בעל שאר העולם לא מנסים לגלות כל אדם חולה בדיוק באיזה וריאנט יש לו. אבל מה שקרה שם מגיע גם אלינו וגם למקומות אחרים.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים על בעצם אותה מחלה פלוס מינוס, זאת אומרת אותו קורונה, אותו וירוס קורונה, עוד וריאנט שלו, עוד הסתעפות שלו, גם התופעות הסימפטומטיות או התוצאות מבחינת מה קורה לחולה, הן גם דומות למה שהיה קודם, או שיש גם לזה איזשהם ניואנסים אחרים?
יש ניואנסים, אבל אנחנו עדיין בשלב מאוד מוקדם כדי להגיד שהם חד משמעיים. מבחינת סימפטומים, יש דיווחים שהם כרגע אנקדוטליים עדיין, שהם מעט שונים, יותר נזלת, פחות תופעות אחרות, אבל אלה דברים אנקדוטליים, כי הם לא נאספו בצורה סטטיסטית מדויקת עדיין, אבל באופן כללי ההשפעה היא אותה השפעה, כאבי שרירים, כאבי ראש, לפעמים מתחושה של התקררות, כאבי גרון.
בקיצור, אנחנו מדברים על שפעת. זה לא נעים להגיד, אבל זה נשמע כמו שפעת עם יחסי ציבור, כמו שפעם אמרו לפני שנתיים.
התסמין, חלק מהתסמינים הם תסמינים דומים פה לשפעת, אבל יש גם תסמינים אחרים שהם שונים מאשר שפעת. מה שכן, וזה משהו שמדברים עליו לא מעט, אבל שוב הוא לא ודאי, יש הערכות מסוימות שהווריאנט הזה פחות חודר לריאות, ולכן יש לו לפעמים אצל חלק מהאנשים פחות השפעה קשה. זאת אומרת, יש מחקר שממש פורסם אתמול ממעבדה בקיימברידג', שוב הוא מחקר ראשוני, הוא בתנאי מעבדה, הוא לא סופי, אבל יש בו היגיון מסוים ביולוגי, שלפיו האומיקרון יוצר פחות מחלה קשה בהשוואה על הדלטה, מפני שהוא מתרכז יותר בדרכי הנשימה העליונות, ופחות נכנס לריאות. יש כזה גם תימוכים מסוימים מהסטטיסטיקה בדרום אפריקה, אבל שוב, זה ראשוני, וזה לא ודאי, וזה עדיין לא מבטיח לנו שאם לוקחים את כלל האפקט של ההדבקה המסיבית, אל מול גם עם הפחתה בעוצמת המחלה, מה תהיה התוצאה הסופית מבחינת כמות הנדבקים החולים קשה, והעומס שזה ייצור בבתי החולים, שזו בעצם פונקציית המטרה של המערכת כולה.
כן.
קור שזה מההתחלה זאת המטרה.
כן, אז אנחנו אומרים אולי, רק סיכום ביניים מאוד, קרא לו פופוליסטי, פופולרי, כנראה קצת פחות קטלני, הרבה הרבה יותר מדבק, זאת אומרת, המספרים יכולים להיות הרבה יותר גדולים, וגם אם הם לא ממש הורגים, so to speak, באותה עוצמה של הווריאנטים הקודמים, עדיין הם יכולים ליצור, בגלל האפקט ההדבקה המסיבי, יכולים ליצור מצבים שהמערכת הרפואית יתקשה להתמודד איתם, או לפחות יטרידו אותה קצת יותר, או הרבה יותר מאשר היה, למשל, בדלטה, שכמעט ולא הורגש, לפחות אצלנו זה לא הורגש באיזשהו עומסים, איזשהם עומסים יוצאי דופן בבתי החולים. לא פתחו מחלקות קורונה חדשות, כמעט בכלל, אם אני זוכר נכון.
הגענו לקצה בדלטה, צריך לזכור, הגענו לסביבות 700-800 חולים קשה מאושפזים, חלקם מאושפזים לטווח ארוך, כשדובר על סף ספיקה משמעותי בסביבות ה-1200. גם ב-700-800 היו בתי חולים, בעיקר בתי חולים שהם קצת יותר קטנים, קצת פחות מצוידים, שכבר הגיעו לשלב של קצה.
שלחו חולים למקומות אחרים.
שלחו חולים למקומות אחרים, או טיפלו פחות טוב באנשים אחרים שהגיעו עם מחלות אחרות, אז כבר ראינו שם. אתה רואה שבהולנד, שהיא עוד מדינה שמתמודדת עם גל קשה, הכריזו על סגר.
גם דנמרק כבר קרובים
לזה. דנמרק בחצי סגר כזה, הולנד בסגר, בריטניה אולי בדרך לשם. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו כנראה לא נגיע לשלבים של גם המדינות האלה, למקומות שבהם היו לפני שנתיים, אבל כן ייתכן שזה ידרוש מגבלות משמעותיות על מפגשים ועל התקהלויות כדי למנוע את ה-R. יכול להיות גם שלא, כל מדינה והסיפור שלה, כי צריך לזכור שאחד הפרמטרים החשובים הוא מידת המוגנות של האוכלוסייה, זאת אומרת כמה אנשים נמצאים
כן,
בשלב
חיסוני איכותי. כן, עוד רגע נגיע לזה. כן, עוד רגע נגיע לזה. שמעתי דיווחים הערב מניו יורק, שדווקא שם, זאת אומרת, מקומות שהם יחסית, כאילו יצאו מזה או התחילו לצאת מזה, זה לא פלורידה, כן, עם כל הטירור, טרלול של המושל המקומי והטרמפיסטים וכו', דווקא במקום כמו ניו יורק או בחוף המזרחי היותר צפוני, שבו, אתה יודע, המדינות הכחולות שהן ליברליות ומאמינות במדע וכו', התחסנו יותר, דווקא ניו יורק חטפה עכשיו, חוטפת עכשיו חזק, שזה גם מעניין, אולי בגלל המוביליות הגדולה של האנשים שם, לא כך ברור לי.
נקודות ההתפרצות הן משתנות לפי פרמטרים שונים, כמו בעיקר מי מגיע מבריטניה או מדרום אפריקה,
כהאב גדול, ניו יורק, שנכנסים ויוצאים מנה כל הזמן.
אם באים לשם תיירים מבריטניה או מדרום אפריקה יותר מאשר שבאים למקומות אחרים, אז נקודת ההתפרצות היא יותר גבוהה, אבל גם בניו יורק וגם במדינות האלה, ארצות הברית בסך הכל גם במדינות הכחולות, רמת ההתחסנות והבוסטרים בחלק גדול מהמדינות לא בשמיים.
כן.
זה נכון שזה יותר מאשר במדינות האדומות, אבל הרבה מדינות לא הגיעו מעבר ל-65-70% מחוסנים מלא, והקצב של הבוסטר שם אצל המבוגרים לא היסטרי, כך ששוב ברמת ההדבקה, מספר הנדבקים, אלה הם צפויים לגל הדבקה משמעותי. כמה מתוך הנדבקים האלה יהפכו לחולים קשים או חס וחלילה לנפטרים, מהי אחוז ההמרה, הוא בוודאי יהיה נמוך יותר, כי גם אם לקחת שני חיסונים ולא שלושה, אתה עדיין יש לך הגנה מסוימת. אם חלית בעבר, יכול להיות שתדבק שוב כי הווריאנט הוא שונה, אבל עדיין בכל זאת יש לך איזה רמת נוגדנים מסוימת. זאת אומרת, ההמרה בין מאומתים לחולים קשים ונפטרים תהיה באחוז נמוך יותר מבעבר. האם זה יהיה חצי אחוז, רבע אחוז, שליש אחוז? אחוז, תשאל אותי בעוד חודש.
כן, דיברת על החיסונים ועל העטפת ההגנה, משתמש במונחים שמגיעים ממקומות אחרים. אז קודם כל שמעתי איזשהו דיבור בימים האחרונים, שאנחנו מתקרבים למועד של הצמד החיסונים הראשון, זאת אומרת זה היה איפשהו ינואר, פברואר, שנה שעברה, אנחנו כבר אמצע דצמבר, סוף דצמבר עוד מעט. האם יש תימוכין או הסכמה שהצמד החיסונים של תחילת, של תחילת החיסונים אכן הוא פג תוקפו, או שעדיין נשאר משהו, אני לא מדבר על הבוסטר כרגע, בוסטר כנראה שעוזר, אבל אלה שלא לקחו בוסטר והתחסנו פעמיים בתחילת הדרך, יכול להיות שהם פשוט עכשיו נטולי חיסון?
אנחנו מדברים כמו תמיד על שני דברים שונים, וחשוב מאוד להבדיל, כי זה אחת הנקודות הכי לא ברורות בציבור ככללותו. הגנה מהדבקה או הגנה ממחלה קשה ומוות. אם אנחנו מדברים על הגנה ממחלה קשה, ממחלה קלה, סליחה, הידבקות, או שבכלל בסימפטומים, עם סימפטומים קלים, כרגע מה שאנחנו יודעים, שתי מנות של פייזר מספקות מעט מאוד הגנה. לא אפס, אבל גם לא הרבה יותר מזה. הסיכוי שלך לצאת מאומת בבדיקת PCR, שוב, יתכן בלי סימפטומים בכלל, יתכן עם סימפטומים קלים מאוד, יתכן עם סימפטומים שהם כל כך קלים שאפילו לא תחשוב שאתה חולה, אבל הסיכוי לצאת מאומת בבדיקת PCR אחרי שני חיסונים, גבוה. אין הרבה הגנה, כי רמת הנוגדנים בגוף שלך היא נמוכה מאוד. עדיין יש לך מה שנקרא התאים שנלחמים בווירוס, את הזיכרון החיסוני, ולכן ההגנה במחלה קשה, וממוות גם עם שני חיסונים קיימת, בדלתא היא שוערה בסביבות 70%. כמה תהיה מול האומיקרון? שוב, אין לי נתון להגיד לך, כי אין לנו את הדאטה הזה. האם זה יהיה 60%, 50%, 40%? אין תשובה. הגנה קיימת. ככל שאתה מבוגר יותר, קשיש יותר, כנראה כך היא נמוכה יותר, כי מערכת החיסון שלך יותר חדשה.
אני מודה לך על הרמז.
אם אתה צעיר בריא בין 30, ייתכן שגם שני חיסונים ייתנו לך הגנה טובה ממחלה קשה
ומוות. או אפילו אם אתה לא מחוסן בכלל, כמו שראינו, וככה הם טוענים. זאת אומרת, הרבה מהצעירים שסרבו להתחסן בכלל. ועכשיו, אוקיי, אנחנו נחשוב למשוואה הזאת, הבוסטר, שהוא ימלאו לו משהו כמו חצי שנה בעוד חודש, חודש וחצי. נדמה לי שבתו הירוק שלי כתוב שהוא תוקפו יפוג בפברואר מתישהו. זאת אומרת, אנחנו מתקרבים לקצה שלו, אבל הוא משפר את ההגנה, אני מניח.
בוודאי. שוב, הנתונים הראשוניים מצביעים על הגנה של סביב 75%, זה פחות מה-90 שהיה לנו בדלתא. זה עדיין נתון גבוה מאוד. שוב, ההגנה מול אימות בבדיקת PCR היא כנראה תהיה קטנה יותר. מתחילים דיונים, אמרו להיות לדעתי אולי השבוע, אפילו אולי בשבוע הבא, דיונים ראשונים על חיסון רביעי לקבוצות הסיכון המובהקות, שזה קודם כל מדוכאי חיסון, אנשים שמושתלים, אנשים שיש להם מחלת סרטן ומקבלים תרופות לדיכוי המערכת החיסונית, מדברים על חיסון רביעי עבורם. אני לא אופתע אם יאשרו גם חיסון רביעי לבני 80 ומעלה. נאמר ששוב אצלם גם שלושה חיסונים, ההשפעה שלהם היא חלקית, וייתכן שידברו כבר על חיסון רביעי לבני 80 ומעלה בתקופה הקרובה. אני לא חושב שכרגע ידברו על בוסטר לגילאים צעירים יותר, אבל שוב, אולי עוד חודש, חודשיים ידברו גם על זה, כי זה פונקציה שוב של אם נהיה ב-50,000 מומתים ביום חס וחלילה, לא שאני רוצה להגיע לזה, ייתכן שלא תהיה ברירה. אם נשאר עם
7,000, שהסי היה גם במקור וגם בדלטה, נדמה לי ש... מה, 12,000-13,000 ביום, משהו כזה. לא עבר את זה.
כן. נכון, אבל אנחנו רואים שבבריטניה כבר עוברים את באופן יחסי את המספרים האלה.
כן, אבל בריטניה נדמה לי שגם היו אלה שבאופן די מופגן, לא יודע אם התעלמו, אבל היה מין טרנד כזה שם, מורידים את המגבלות, אז מורידים לגמרי. זאת אומרת, אפשר להתפרע.
כן, אז שוב, אי אפשר לדעת, אבל אני אומר, ייתכן שהכלי הזה של בוסטר רביעי הוא הכלי האחרון שישמש אותנו אם ייפרצו כל הסחרים. שוב, זה לא תסריט סביר, אבל תסריט שדנים בו ומחכים לראות מה יקרה.
כן, עכשיו אנחנו כבר שנתיים בתוך הסיפור הזה, ודיברנו כמה פעמים בשיחות הקודמות על המעגלים, על המחזור הזה של מגפות. אין לי שום, לא בתחום, ואני לא יושב וקורא סטטיסטיקות ומחקרים כמו שאתה עושה. יש איזשהו שלב שבו העסק הזה יגיד, אוקיי, הבנתי את הפרינציפ, נחכה עכשיו עשור או שניים נוספים לסבב הבא, והקורונה תהיה אנקדוטה כמו שהיו שפעות או קטלניות אחרות בהיסטוריה, או שכמו ששמעתי היום מישהו אחר אומר, זה סיפור שיכול להימשך שנים על שנים, לא במחזורים שהכרנו בעבר. מה אתה קורא, מה אתה מתרשם?
קודם כל אין לי מושג, והאמת שלאף אחד אין מושג, כי אנחנו נמצאים מול משהו חדש.
זהו, שאלה אם הוא באמת לא חדש, או שפשוט אין, עליו, אין מידע שהיה דברים כאלה בעבר?
יש מידע, אבל להסיק בעבר ממה שהיה בעבר בהכרח למה שיהיה בעתיד, קשה מאוד. אחת הסיבות לדוגמה היא שהקונקטיביטי, הקישוריות בעולם, היא שונה אותו. באופן מהותי. זאת אומרת, פעם הייתה לך איזו התפרצות של איזו מגפה במקום פרוור בסין, נכון, הייתה נגמרת, אנשים שם אולי היו מתים, וגמרנו. זאת אומרת, היום כל וריאנט חדש שמופיע באיזו שכונה בדרום אפריקה, תוך חודש מגיע לכל העולם. זה מופך את כללי ההתמודדות עם מגפות שמתפשטות, למשהו שלא מה שבעבר לא בהכרח רלוונטי להווה. התחזית הסבירה, כן, היא שכעבור שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, whatever שנים, כש-70-80% באוכלוסיית העולם תהיה עם נוגדנים, או בגלל הידבקות קודמת, או בגלל
חיסונים. או שהשאר מתו.
לא, 50% מאוכלוסיית העולם כבר התחסנה. אנחנו נמצאים על 50% מחוסנים. כן. לא עוד. ועוד 3-4 שנים, כנראה יהיה 80-90% מחוסנים פלוס נוגדנים, מאוד יכול להיות שהקורונה בסופו של דבר היא תהפוך להיות דומה מאוד לשפעת הקיימת, עם חיסון פעם בשנה, עדיין גורמת למתים, שפעת הורדת מאות אלפי אנשים בעולם בכל
אין
שנה.
ספק, אין ספק,
זה, זה,
כן, זה הדיון האחר. עוד שאלה אחת שכל הזמן צפה, ללמוד לחיות עם המגיפה, ללמוד לחיות עם הקורונה, ויש הרי כל כך הרבה תיאוריות שאומרות, אוקיי, החברה האנושית צריכה לדעת להתמודד גם עם מחלות, וגם עם מגפות, וגם אי אפשר לעצור את זה, יש את העניין הכלכלי, יש את העניין הנפשי, כן? לטייל, לתייר, לראות מופעים, לראות כדורגל, לנסוע והכל. איפה החוקרים, המומחים, מקבלי החלטות עומדים היום? ממה שאתה מתרשם, מה שנקרא, מסקירה הכי שטוחה והכי בסיסית, האם יש מחשבה על היום, זאת אומרת, על היום, על השנה, שנתיים, חמש שנים הבאות, על חיים לצד הקורונה, או שעדיין מדברים על הדברה? זה שני כיוונים שונים, או שמדברים על הכל ביחד?
זה לגמרי עניין של עמדה חצי מוסרית, חצי פוליטית. השוני פה בין מדינה למדינה הוא עצום, והשוני בין פוליטיקאי כזה לאחר הוא עצום. אתה רואה מדינה כמו סין, שמדינה כמובן חצי דיקטטורית, שהצליחה להדביר כמעט לחלוטין את הקורונה, אבל באמצעות נוקשות מוחלטת כלפי האזרחים שלה, ברמה של ניטור יומיומי, אצלם אין דבר כזה לאפר בידוד. אתה רואה מדינות כמו ניו זילנד, שאמנם לא הדבירו 100%, אבל כמעט ביטלו לחלוטין את כניסת הזרים והאזרחים אפילו ששהו בחוץ לתקופה ארוכה, ויתרו על הנושא של הגבולות, והצליחו לשמר את החיים בפנים בצורה מלאה. ואתה רואה גם הרבה מדינות, בעיקר במערב, שבגלל הדמוקרטיה וריבוי הדעות, מתנדדות מצד לצד. הולנד היא אחת המדינות הליברליות ביותר בעולם, והיא הראשונה בתקופה הזאת הנוכחית שהטילה סגר. אז אתה לא יכול להגיד שמדובר רק במדינות שהן רודפות את זכויות הפרט. אותו דבר בגרמניה, שניסו לחיות עם המגפה, ובסוף לא הייתה להם ברירה, והטילו סגרים, ואפילו איימו להטיל סגרים רק הלא מחוסנים, שוב, מדובר במדינה אחת הליברליות ביותר בעולם. ככה שבסופו של דבר זה ממש שונה מדינה למדינה, ותלוי את מי אתה שואל, כי לכל החלטה יש מחיר, והמחיר לא תמיד ידוע, אתה מהמר על המחיר העתידי. ברמה הפוליטית המדינית, לנו לאזרח הקטן אין מה הרבה להשפיע, חוץ מללכת מי שעדיין מתעקש להפגין ולקוות שקולו יישמע. ולכן כל אחד צריך לקבל את ההחלטה האישית שלו לגבי חייו, בהתאם למצבו הרפואי, הנפשי והכללי. כיצד הוא מנהל את חייו? בצורה הטובה ביותר, לאור הסיכון שהוא נשקף אליו, להשפיע על מה יחליט בנט או לפיד או ביידן, אין לנו, לא לי ולא לאזרח אחר, יש אפשרות מי יודע מה לעשות.
לא, אין לנו, וגם זה דיון שאני ממש לא הולך להיכנס אליו עכשיו, אולי אני אדבר עליו בנפרד, על התגובות המאוד משונות בעיניי ל... קשה אפילו, אני אפילו לא מסוגל לקרוא לזה מגבלות, כי באמת אני לא חושב שמשהו מאורח החיים הישראלי נפגע באמת, לפחות בחצי שנה האחרונה, מאז שנרגע הגל הקודם, ואנשים פה מדברים כאילו שפחות או יותר נכנסו להם למקרר ולמעיים. אבל זה כנראה משהו, כמו שכבר סיכמנו בינינו, משהו שהוא מתחום המחלות האחרות ולאו דווקא המדבקות. אבל כנראה שזה גם מדבק. טוב, החכמנו קצת, הבנו שזה לא הולך להיות סיפור קצר בפעם המי יודע כמה. אתה תמשיך לעקוב, אני אמשיך לדבר איתך ולבדוק מתי שווה להתקין. ונקווה להמשיך להיות בריאים, אני אגיד לך.
בהחלט נקווה, שוב אני אציין, אתה יודע, ברמה למי שעדיין שומע, בסופו של דבר, מה שהאדם הפשוט והאזרח יכול לעשות, זה להיות עם מנת החיסונים המלאה האפשרית שלו, אם צריך בוסטר לקחת אותו, אם יש לך ילדים, כל אחד יעשה כפי הבנתו, יתייעץ עם הרופא, אבל בהכללה, להערכתי עדיף להיות מוגן מאשר לא מוגן, גם אם ההשפעה על ילדים היא קטנה משמעותית מאשר על קשישים, עדיין עדיף להיות עם מאשר בלי, ולנקוט בזהירות ברמה האישית, זאת אומרת, מסכות בחללים סגורים, לא להתקהל אם לא חייבים, בחללים סגורים להשתמש בבדיקות אנטיגן, לפני שנפגשים עם אנשים בקבוצות סיכון, לפתוח חלונות גם בחורף, גם בסופה, לפתוח חלון לאוורר, ולהיות מודעים לכך שזה קיים, לא צריך להיות בפאניקה, לא צריך להיכנס להיסטריה, גם אם ראש הממשלה או מישהו אחר מכנס מסיבת עיתונאים כל שעתיים, אנחנו לא במקום שבו היינו לפני שנתיים.
ואנחנו גם לא עם אותם מקבלי החלטות. בכלל, אני יכול להגיד שאני לא מקנה, לא קיניתי אז, ואני לא מקנה היום באלה שקבלו את ההחלטות. זה לא סיטואציה ש... לא הייתי מתחלף עם אף אחד מהם, לא אנשי המקצוע עם ההשכלה הרלוונטית ולא הפוליטיקאים שצריכים לקבל את ההחלטות. אוקיי, גבע. טוב, אז תודה ונהיה בקשר בקרוב, אני מניח. לצערנו או לא לצערנו, נהיה בקשר. יאללה, ביי.